תעבור על זה, סומך עליכם. טוב, אז מדרגת ההשתוות במידות היא עולה עד אותה המדרגה שאפילו לצורך רוחני לא יצריך לא שבח ולא גנות, כי לא ייכנס בליבו שום רעיון של גאווה עד שיצטרך לקבל טובה ממה שמגנים אותו, ולא יישפל בשפלות של עצבות ושל מיעוט זריזות בהערה או בשכל, בחריצות וחריפות, בעומק הדעת ובגלות החידוש, עד שצריך לפעמים הגדלה מסביבתו כדי לבוא למדרגתו הרוחנית העליונה. וכל זמן שיסוד השבח של בני האדם נדרש לו אפילו לטובה רוחנית, עדיין לא בא למידת ההשתוות. טוב, נעצור רגע פה, למרות שיש פה עוד מידת ההשתוות. בדרך כלל שמדברים על מידת ההשתוות, גם בספרות המוסר וגם בחסידות, זה לקבל את הדין, כאילו מה השם, שאני בשוויון נפש, בין אם לטוב, בין אם למוטב. עכשיו פה הרב מחדש שיש מידת השתוות במידות. הכוונה היא כלפי החברה, כלפי הסביבה. אני שווה נפש, ככה או ככה. זאת אומרת, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, עוד מעט נראה, ננסה לנתח אותה. אבל מה שכיף, שכיוון שהוא כבר מתאר לנו את המדרגה הגבוהה, על הדרך הוא מתאר לנו את מה שלפניכם. כי הוא אומר, מה זה מדרגת ההשתוות? שאדם באמת לא זקוק יותר הסביבה שלו, כגורם משפיע. מכאן אתה למד שעד שאדם מגיע למידת ההשתוות, אז הרבה מאוד מההתפתחות שלו היא סביבתית, היא תלויה בסביבה. במה? אז הרב פה אומר, מידת ההשתוות היא עולה עד אותה המדרגה שאפילו לצורך רוחני לא יצריך לו שבח ולא גנות. האם אדם מסוגל להתפתח מבחינה רוחנית בלי חברה מסביבו? במידת ההשתוות כן. מידת ההשתוות זה בן אדם כבר זהו, יכול לעוף לבד, להתפתח, להשתפר, ללמוד, הכל לבד. לא צריך שום פידבק, לא שלילי ולא חיובי. לא צריך מילה טובה, לא צריך מחמאה, לא צריך כלום. אפילו יכול לבוז לזה. אבל בוא נראה מה בדיוק הסיטואציה. כי לא ייכנס בליבו שום רעיון של גאווה עד שיצטרך לקבל טובה ממה שמגנים אותו. במטו בסביבה, סביבה מאזנת אותך, כי אדם נוטה להתפשט עד בלי גבול, מה שקוראים בעברית גאווה, גאות, כן, המים רוצים להגיע עוד יותר, יש לכם ים, מה? אתה לא רואה ים? משפשט, זה גאווה. אז הגינוי החברתי הוא מאזן אותך. ברוך השם שמשפילים אותנו, כן, ממש חסדי השם. אז לפעמים זה בא בצורה ישירה, לפעמים זה בא בצורה עקיפה, לפעמים אפילו זה שמגנה אותנו לא יודע שהוא מגנה אותנו, אבל זה חשוב. עצם ההימצאות בסביבה היא כבר יוצרת איזה מערכת איזונים טובה, שאדם מתנפח ואת כל המותרות מישהו ידאג לגלח. ולהפך, זה צד אחד, זאת אומרת צד אחד זה לטפל לנו בגאווה, זה הצד השלילי. הצד השלילי שאני אומר שהוא טוב מהחברה. הצד השני זה הצד החיובי, כי האדם נוטה להישפל בשפלות של עצבות ומיעוט זריזות, בהערה ובשכל, בחריצות, בחריפות, בעומק הדעת ובהירות החידוש, כן? עכשיו, כיוון שאנחנו, יש לנו איזו נטייה בסיסית לעצבות ולעצלות, עין הפקות, מה שנקרא, כן? זה עצבות ועצלות. אז אנחנו צריכים דחיפה מבחוץ. דחיפה מבחוץ זה פידבק. מה? לאו דווקא. מה?
לאו דווקא זה בקטע טוב. לאו דווקא זה בפידבק. יכול להיות כאילו לחץ חברתי או משהו כזה.
כן, אבל פה זה לא בזה שאתה צודק. אבל אני מקבל, פה זה לא מקנית אותך, זה לא נגדך בצורה ישירה. צריכים כל מיני דחפים שידחפו אותנו קדימה, כן? לפעמים זה פשוט, כולם פה, בן אדם בא לישיבה. כן, אני, מי שהיה פעם בבית מדרש של מכינה, רק כשאתה נמצא בבית מדרש של מכינה, אתה מבין מה זה ישיבה. לפני כן אתה לא מבין. למה? מכינה זה בית מדרש בלי מובן מאליו. במילים אחרות, זה כמעט לא קיים. יש שיעור, כולם באים, נגיד, כן? בפסח, בסדר? אבל אין שיעור? זה כאילו, אין לחץ, אני לא אומר לחץ חברתי, אבל אין כאילו איזה תנועה כזאת פשוטה, כן? הרחוב ריק כאילו. וזה באופן זה. וזה שהאדם בא לישיבה גדולה, הוא אמר לו, תשמע, לא יודע איפה אתה, באיזה מצב אתה, מה אתה יודע, מה אתה לא יודע, מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה, כמה אתה מאמין, כמה אתה לא מאמין, איזה בלגן אם היה לך בתיכון, לא יודע. כי זרוק אותו למה, זרוק אותו. זרוק אותו לרדודים. הוא נכנס, מתחיל, פיל סדר יום, סדר מורב, בוקר, צהריים, תה, פה, שם, תה, רשי, תוספו. כולם, הוא רואה את כולם, מתפללים. עכשיו, יש כאלה שחושבים מזה אלם קרב, כן, זה לא... אבל הרוב מצליחים, נראה לי, הרוב, לא יודע, לא בדקו את זה סטטיסטית. אז יש הרבה, אני אומר, יש, אז, בקיצור, יש הרבה מאוד גורמים, זרזים לפיתוח עצמי שהם תלויים בסביבה שלך. אדם גדול מסוגל לוותר עליהם. זה פיגומים. אדם גדול יכול להוריד את הפיגומים לגמרי. רוב בני אדם לא. ואפילו הייתי אומר, הוא אומר את זה מיד הרב, אמנם רכוש גדול וכוח נעלה ונפלא, צריך אדם לרכוש לו עד שיגיע למידה עליונה זו. שלא יהיה דרוש לו, לא שבח ולא גנות. זה דורש יכולת עמידה עצמית מאוד מאוד גבוהה, שהיא גם אם נראה לנו, אני חושב שזה אחד ה... אני לא יודע, זה טעות או שקר, אני מתלבט. של האינדיבידואליזם שכל מיני מוכרים לנו שתהיה אינדיבידואליסט ותלך איתך רק עם האמת שלך ורק עם הזה שלך, כן? למה זה שקר? כי האדם בסוף הוא חלש, הוא לא יכול ללכת עם האמת שלו לבד. מי יכול? בגיל 16? בגיל 14? איך תלך? עם איזה אמת? אפילו יש לך אמת, אתה לא יודע מה, אתה בן אדם יצירתי, כישרוני, זה אתה חלש, אתה חלש ומטומטם, זאת אומרת, אתה גם טיפול מיליון פעם בגאווה ותערוף על עצמך ותתרסק, וגם טיפול לעצבות מהצד השני ועצלות אתה חייב, אין דבר כזה. אתה חייב שהגרעין, בוודאי שצריך לשמור טוב טוב, וזה הרב מלמד אותנו בהרבה הרבה פסקאות אחרות, על הגרעין של האישיות צריך לשמור מכל משמר, לא להרבב, לא להכניס דעות זרות, אפילו אם מאוד יפות, מאוד קדושות. זה פה תיזהר, נראה פסקאות כאן, אם ירצה השם. אבל כל הפיתוח, כל הדרך, אתה לא יכול לעשות לבד. אי אפשר. אנשים גדולים, בשלב מסוים, יכולים להגיד, זהו, אני לא צריך יותר. לא צריך יותר. לא זקוק יותר באמת לפידבק החברתי. אני אומר את זה גם ברמת החשבון נפש. וכאילו כשאתה על הנייר אפשר להיות מאוד אותנטי ומאוד סטרילי כזה, אני עושה רק את האמת שלי, ומה אני עושה בגלל שמישהו אחר עושה, ומה בגלל שמישהו זרק לי איזה מילה אז אני מתרגש מזה, מה עובר עליי, מה קרה, זה נשמע כזה פחות ירוד, כאילו הקל שבקלים, כאילו מה אתה עושה לך איזה לייק, מה אתה זה זה מתחבר לך ישר עם כל הדברים שאתה יורד עליהם, כאילו. ופתאום אתה קול את עצמך גם עושה את זה. נכון, אנחנו ניזונים ככה מבי. ואני אומר לך מילה טובה, וואלה, עושה לך טוב. נראה לי, אתה יודע.
אתה לא צריך
להרגיש רע
עם זה?
לכאורה לא. למה? אפילו אתה יגיד לו תודה, נכון? אני אומר, בשביל להגיד שאני מרגיש רע עם זה, אני מבין פה שזה פסגה. הרב קוק בועס בגאווה והוא במחמרה והוא לא רוצה בכלל את הציבור הזה עליו, יש כאלה פסקאות ויגרות כאלה. תנו לחיות בשקט, כאילו תעיפו אותי כל ה... אבל בן אדם ממוצע, ממוצע אני אומר, בן אדם עובד השם, ממוצע.
והרב לא מחלק בין חברות?
פה לא. אתה שואל בכלל?
כן, אבל...
מה זאת אומרת? מה אתה... למה לך... אבא של חלק מה? אנחנו
אין לנו... תקבל לייק מחברה מסוימת.
אתה לא תקבל לייק, בסדר.
לא, אני אומר...
זה יגידו לך אשריך. אשריך,
לא, בסדר, המושג הזה.
אשריך, זה יגיד אשריך.
בחברה מסוימת, זה לא דווקא מעמיד אותך במצב טוב.
מה, אם הגיעו...
לא הבנתי. אם הגיעו לך אשריך, זה לא משנה, הגעת למצב טוב.
לא, לא, לא הקטע אם הגעת למצב... אתה אומר זה חרפה? זה נראה לך חרפה אם אתה מתרגש מאשריך?
לא, אני אומר, אם אפילו בן אדם אומר לך, תשמע, אשריך, לא נקצין את זה.
כן, נו.
גנבת, ואם מישהו אומר לך, בוא נאשריך, כל הכבוד, גנבת יופי. עבדת על הבן אדם הזה.
נו.
דבר טוב?
לא, זה, אבל זה פסול מסיבה אחרת, לא מצד ש... אני מדבר משהו, אתה, בוא נתן סיטואציה ברורה, בעוד שמי אני שואל.
נראה לי זה, נתן זה בין אם זה האמצעי או המטרה. כי
אצל
הרבה אנשים, אז...
נכון, נכון.
זה
המטרה. נכון, אני רק אומר, אתה יודע, יש... אמצעי ומטרה זה, עשינו לעצינו סדר, אפשר לנוח, כאילו. אבל אני אומר, בחיים זה ברגש, בזה זה מעורבב, הרי. עכשיו, אתה הלכת, היית בבית כנסת של ההורים שלך, לא יודע מה, אמרו לך, תשמע, בונה, אתה כבר איזה שנתיים תוכן, תגיד איזה דבר תורה בבית כנסת. טוב, דפק לך הלב, אמרת, טוב, מה אני אגיד להם דווקא את זה, דווקא את זה, מה הם צריכים לשמוע, מה הדור צריך לשמוע? התחלת להרים פה, להרים פצצות תאורה, להעביר, מה הדבר הכי חשוב לציבור המנומנם הזה שכבר ישמע, וכו' וכו', אתה בא, נותן 10 דקות, פצצה. בסדר? עכשיו נגיד זה היה באמת בתום, אני כאילו מקל עליך. הכל היה לשם שמיים והיה בזה. בא לך אחרי זה חבר של אבא שלך אומר, בוא נה! שים שם משהו אתם עם הזה שלכם. צחתן עליכם, איזה יופי, כל הכבוד. ממש נופי צופים. עכשיו, מה אתה אמור לעשות עכשיו? אתה קרב בלימה כזה? כאילו אני... תודה. אני כאילו לוקח, אבל לא לוקח בכלל, לא יודע, משהו, כן? מאפק, מאפק, זורק את זה, מפוצץ את זה בצד, זה. זאת אומרת, תודה רבה. תודה. וואלה, מישהו אמר לי שהתורה שלי שווה משהו. עכשיו, זה נשמע רע, איך שאמרתי את זה ככה, כן? אבל נעדן את זה קצת. זה אמיתי, זה בריא. זה תגובה. זה לא, אתה צודק. אם זה הופך להיות עכשיו שכל, אני ניגש לכל גבאי בכל בית כנסת, ואומר לו, תשמע, יש לי כמה מילים פה, נאמר הציבור. אז כנראה שאתה במצב לא טוב. אבל, זה תגובה טבעית. בן אדם עובד על משהו, לומד משהו, חושב משהו. זה מאוד מאוד חשוב לו, זה יקר לו, השקיע בזה. הוא מוציא את זה לאור, באיזושהי צורה, בדיבור, בקשר, הוא כתב משהו, הוא... ומגיבים לו על זה. אז מה הוא? אז 3 אפשרויות. אפשרות אחת, הוא כל כך מלא ממה שהוא עושה, אני אומר ברמה הנקודתית, לפעמים אדם, הוא לא במדרי, הוא לא יכול להגיד שהוא במידת ההשתברות. זה כבר, הוא צריך להיות באמת, הוא צריך הרבה כנראה פידבק סביבתי של השפלה, בשביל לאזן אותו חזרה, אם הוא חושב שהוא במידת ההשתברות. אבל נגיד, יכול להיות לפעמים נקודה מסוימת שאתה אומר, בנקודה הזאת אני לא צריך אף אחד. אני כל כך אוהב את זה, כל כך מאמין בזה, כל כך שלם עם זה. מצידי, לא אכפת לי מה אנשים יאמרו, לטוב ולמותר. נקודתית, לא בכל תחום. כן? אז בדברים כאלה יכול להיות שאדם יגיד באמת, אתה יודע מה, לא רוצה לשמוע אף אחד, פייר. מעדיף, מתן בסתר.
אבל אין חשש שתהיה הנגידה על פי החברה?
הקדוש ברוך הוא לא חשש. ברא בן אדם בתוך חברה. יש, אתה יודע, מה אני מתכוון? מתכוון, זה, אנחנו כאילו הרבה פעמים חיים במבט מוסרי, כאילו. זאת אומרת, שמה, יש לי משימות, אני צריך להצליח להיות עצמי, להיות לשם שמיים, להיות זה, ואז בוא נבדוק מה מפריע לי. ואז החברה הופכת להיות סוג של אויב, כאילו. אני בגאווה מולם, אני לשון הרע, כללות, זה פה, טק, 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 מערים ככה זה, ואז כל בן אדם הוא כאילו סוג של חצי אויב, כן? כי הוא מסית אותי, הוא פה, אני מרשים אותו, אני... וכו' וכו'. עכשיו, צריך להחזיק את המבט הזה באיזשהו מידה, כן? אבל המבט הפשוט, המאמין, אומר, אם אנחנו חיים ביחד, כנראה שאנחנו משפיעים הרבה טוב אחד על השני. למה למנוע טוב מבעליו? כאילו, למה לא להתפרנס מזה בכבוד? זאת אומרת, לא להיות, להפוך את התפל לעיקר, לא להתרגש מזה יותר מדי, לא להתעסק בזה יותר מדי, לא להפוך את זה, אבל כערך מוסף, ולמה? בכבוד, יופי. עכשיו, למה אני משתהה פה ככה על השלב הזה? כי עלול להיות איזו צדקנות כזאת שהיא ברמת עצמה לפעמים. לא צריך, לא תודה, תודה, לא רוצה את זה, זה, כן? אבל תמשיך לדבר, כן? אז זה לפעמים, יש בזה משהו לא... חוסר כנות כזאת שעלולה לעלות אחרי זה ב... אדם מתפתח לאט לאט, ולפי הפסקה כזאת, אם אנחנו רואים אותה כציר, עד מידת ההשתוות, בדרך הוא זקוק בהרבה הרבה שלבים, להרבה הרבה קשר לחברה, הרבה פרגון, והרבה גם לפעמים אימות מהחברה. ככה אתה נבנה, ככה אנחנו מתפתחים.
אז למה בן אדם גדול?
אדם גדול עבר דרך כל זה, והשתחרר. ברור שהשאיפה, הפסגה היא, שאדם כבר כל כך מלא קדושה, שהיא כבר באמת קדושה עצמית, היא לא זקוקה לאף אחד. הוא לא מזלזל חס ושלום בזה, הוא מן הסתם יכבד ויגיד תודה ויגיד זה, כן, אבל הוא לגמרי לא בחשבון בכלל, לא...
לא הבנתי לקשר בין המדע להשתמות מול הקדוש ברוך הוא לבין
זאת אומרת, כמו שאדם, מידת ההשתוות זה, אני בשוויון נפש. קורא לי ככה, מול השם, מול ההשגחה. זה קורא לי, עכשיו קרה לי היום משהו פחות טוב. אני שירות ותשבחות. למחרת קרה לי דבר מצוין, אני באותם שירות ותשבחות. אני אוהב את השם, ככה, ככה, ייקח אותי לפה, ייקח אותי לשם. זה אהבת השם כזאת... זה מידת ההשתוות שהבעל שם טוב מדבר עליה הרבה. אבל הרב מסב את זה, עושה איזה סיבוב, אומר יש מידת ההשתוות כלפי החברה. אתה אומר לי ככה? בסדר. אתה אומר לי ככה? גם בסדר. אני... ממשיך בזה. מה? זה משעמם אם אתה לא יצירתי, אתה צודק. זה מה שהוא אומר. יכול להיות שחלק השיעמום זה כי אני... כי החיים שלי משעממים, אז אני צריך כאילו, את התנועות שהסביבה תייצר לי את התנועות. אני אומר, זה מצב בריא, זה לא מצב חולה כל כך. אדם גדול הוא כבר... זה כמו, אני אגיד לכם את זה, בואו נעשה עוד סיבוב קטן, כי פה כאילו יש איזה כאילו מידה רעה של כבוד שיושבת לנו מאחורי הזה. מה, אני מחפש כבוד, אני מקבל כבוד, אני בשביל כבוד. בואו נעשה סיבוב קטן להבנה הזאת, כן? נגיד אדם, בנושא של שמחה, אדם יושב לבד בבית, הוא חצי מבואס. סתם לא ככה כלום, זה סתם ככה. זה המצב, חצי מבואס. יוצא מהבית, פוגש אנשים, דבר עם אחרים, נהיה יותר שמח. עכשיו מה? עכשיו כיוון שהוא בן איש, הוא אומר עצמו, רגע, רגע, אופ, 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 עצור, בדיקת אותנטיות, כן? כשהייתי לבד, הייתי ככה חצי מבואס. עכשיו, דיברתי עם חבר'ה וחיבוקים, וחצי צחוקים, ככה קצת אנרגיה, נהייתי שמח. שקרן! זה צביעות! זה זיוף! ככה אפשר להם, כאילו, אז מה? אם אתה שמח באמת, אז גם כשאתה לבד בבית, מה? אם אתה אוהב את החיים, אם אתה שמח, אז קדימה, חגיגה, בבית. פתח בקבוק לחייך. עכשיו, יש בזה משהו, זאת אומרת, זו שאלה טובה, אבל התשובה היא לא איזו תנועה חזקה מדי. שבור, כן, ואחרי אני צריך לא להסמך על החברה, רק אני, ועד שאני לא אשמח בעצמי, אז תרגיע, אתה עוד לא במידת ההשתברות. כנראה שאתה זקוק, יש במצבים מסוימים בחיים שלך, ברגעים מסוימים, כן? אתה זקוק להתנאה מבחוץ. הסטארטר שלך קצת חלש. בסדר, מה קרה? אתה יודע, גילו, כל אחד פה צריך להיות פרץ שמחה, אותנטי, כל הז... זה אצלך ככה. אתה צריך אחרים בשביל להתניע. נו, אז מה קרה? אם אדם הוא נהיה תלותי בזה, אם הוא רק, הוא כל היום מתקשר חברים שיספרו לו בדיחות, לא יודע מה. בסדר, אז זה כבר מצוקה. אבל... אנחנו לפעמים מזהים שבדברים מסוימים יש בן אדם, הרב כותב בעולת ראייה, על בברכת השחר שם, שאומר הרחק משכן רע, פגר רע, בסדר. אז הוא אומר, מה זה שכן רע, מה זה שכן טוב? זאת אומרת, יש בן אדם שיש חבר, יש שכן. שכן זה בן אדם שכאילו אתם, חבר זה בדרך כלל הרבה פעמים מכנים שותף גבוה, אתם ממש מחוברים וזה. שכן זה משהו מאוד מעניין. שכן זה אתם אנשים מאוד שונים, דווקא לא הייתי שם אתכם חברים ביחד, אבל משהו בחיבור ביניכם, זה שאתם אחד ליד השני, מפריע אתכם. כל אחד נהיה הרבה יותר טוב מהשכנות, כאילו, בגלל שאתם אחד ליד השני. ויש גם שכן רע. זאת אומרת, שני אנשים טובים, אבל שכן רע. איך יכול להיות? הוא אומר, מה אתה מתכוון? אתה מסתבך, היא אומר. אמרתי, אמרו לי שרבת איתו. בוא נעמודק של בן אדם. משהו ביניכם, זה משהו בכימיה הנשמתית, כאילו. עכשיו, למה אני אומר את זה? אז אם אדם מוצא, מגלה, ואני מניח שבקצת התבוננות על החיים שלכם תגלו הרבה דברים כאלה, יש בן אדם שלידו אתה נהיה יותר פורה. יותר יצירתי, יותר שמח, יותר חכם, יותר... ברוך השם. וכשהוא לא נמצא, פחות. עכשיו מה תגיד? לא רוצה, אני לא, מה אני צריך קביים, מה אני צריך זה, מה אני בעצמי לא יכול. אפשר להגיד ככה, אבל למה? יופי, תהנה, מברוק. שוב, בעדינות, לא ב... משהו תלותי או משהו שאני לא, בלי זה אני כלום, אני אפס. הוא מפרה אותי, חברות הטובה, מה זה חברות הטובה? תגיד, מה, אני לא יכול ללמוד לבד? לבד, מה? אם אני אוהב תורה, אם אני חכם, אם אני רוצה את זה, אז אני אלמד לבד. חמה פתאום, חברותה, וחברותה טובה, לא, חברותה יכולה גם לא טובה. מה? יכול להיות, יכול להיות ש... אני לא יודע, אני אומר, זה בחינה מאוד מאוד דקה. אתה רואה באמת שיש בביוגרפיה של צדיקים, יש צדיקים מסוימים, די הרבה, כן? שאתה לא יודע, פתאום, אתה קולט שאתה לא יודע מי הרב שלהם, ואתה לא יודע מי הזה, אתה לא יודע מי התלמידים שלהם בדיוק. הרב קוק הוא די כזה, זאת אומרת, אנחנו נאחזים, כן? אבל תכלס, הרב קוק, אתה לא יודע מי הרבנים שלו כל כך. לתורה שלו. אתה יודע שהוא למד פה שנה, פה שנה, פה שנה. כן? ואתה, התלמידים, בסדר, הרב ציודה ודאי, את הבן שלו, כן? וגם, הוא כאילו, הוא באמת במידת ההשתוות, כאילו. הוא באמת לא, זה לא. אבל זה באמת, בכל אופן, בוא כן נרוויח, אף על פי שזה לא מדרגתנו, בוא נרוויח במדרגה הזאת איזשהו, כמו שאנחנו תמיד עושים, נוריד איזה סולם קטן גם למעמדנו הנחות והשפל, כן? אז בוא נקרא את הפסקה, כן.
אם
נסתכל את הדבר
קודם, כאילו,
בן
אדם שכן יגיע לדעת השתבוס, הוא יהיה גם כאילו
את
מס,
כאילו,
מה
זה חבר שלו? מה? כן, כן, אם הוא עכשיו בעצב על צער השכינה, אני יודע מה, כן, אז הוא שם, זהו, לא, הוא, הרב אמר שאדם שבמידה כזאת, הוא גם יודע לעבוד עם העצב הזה, הוא לא זקוק דחיפה חיובית ככה מהחברה, שתוציא אותו מזה, הוא לא צריך את זה. הוא יודע, הוא יכול, יכול להיכנס לכאב ולצער ולצאת משם, הוא יודע לבד.
איך זה לא
משם עם הציבור?
איך זה לא משם עם הציבור?
זה סוג של פרישה מהציבור. העניין הוא, לא, ההבדל הוא, זה צד, יש צד הפוך. שבאיזשהו מקום, אדם כזה, כשהוא חושב על הציבור, הוא באמת חושב רק על הציבור. הוא לא חושב על עצמו. זאת אומרת, אנחנו, מערכת היחסים שלנו עם החברה, עם מורבבות. זה כך ותן כזה. לא בצורה, שוב, לא בצורה חריפה. אדם הוא גם חושב, לא יודע, אדם נשוי, אדם חבר, אדם זה. ודאי שיש פה צעד שאני דואג לך, אני חושב עליך, אני משקיע בך, אני זה. ויש גם צעד שאתה עוזר לי ואתה תומך בי ואתה... בסדר. אז האדם שמידת ההשתוות, באיזשהו מקום הוא כבר לא זקוק. הוא זהו, יותר, הוא כבר עכשיו לא זקוק. הוא ממשיך להתפתח לבד, כן? כל הקשר שלו עם הציבור זה קשר של השפעה. זה צד אחר של קשר. למרות ששוב, עכשיו אתה שואל את זה, אני כאילו, זה קצת מבלבל, כי אולי לקחתי את הפסקה הזאת יותר מדי רחב, כן? אנחנו מדברים פה, בעיקר הנושא אולי זה כבוד, כי אולי השאלה שלך מכוונת אותי יותר, כי הרב כותב בהרבה מקומות שגם אנשים מאוד עליונים הם זקוקים דיברנו על זה, אנשים הפשוטים שיעבירו להם כל מיני דברים שאין להם, אבל אני חושב שזה הזדקקות אחרת לגמרי, זה לא אותה רמת הזדקקות של ממש לבנות את העמוד שדרה המוחני שלך. זה כמו שטיפה בסוף טיפול, אתה יודע, כאילו, משהו כזה, נקות ב...
פינישים. אני חושב שזה לא, הוא לא אומר אותך מהציבור.
לא, ממש, הפוך.
לא צריך את זה.
יש צד הפוך ש הרי אומרים בכל עניין, גם בעניינים חינוכיים וגם בעניינים טיפוליים, הרי לכאורה כשאדם הוא אמפתי הוא צריך להיות קרוב אל הבן אדם שהוא מדבר איתו על זה, כן? אבל כל העצה החינוכית הטיפולית הרבה פעמים אומרת לך, אתה לא בצרה שלו. זאת אומרת, אם הוא אנוכי בצרה, הכוונה, אני אוהב אותך, אני שמח, אני אעזור לך בכל מה שאני יכול וזה. אבל אני לא עכשיו איתך בג'יפה. כך, אם אני איתך בג'יפה, אני לא יכול לעזור לך. אני לא צריך לך שום דבר, כרגע. אני לא איתך בזה, אני משוחרר עכשיו. אני משוחרר מהקשר הזה, אין לי שום תועלת בינו. ולכן אני יכול להקשיב לך עד הסוף. לכן אני יכול להיות לגמרי בשבילך. לחשוב עליך נטו. כן? זאת אומרת, זה, באיזשהו מקום זה קשר אפילו יותר נקי עם הציבור. הוא לא צריך, הוא לא עדיין במערכת יחסים של ככה הזנה הדדית כזאת. טוב, אז בואו רק נסיים את הפסקה, והפסקה השלישית פותחת פה ממש תורה חדשה כמעט. אמנם רכוש גדול וכוח נעלה ונפלא צריך אדם לרכוש לו עד שיגיע למידה עליונה זו. שלא ידרוש לו לא שבח ולא גנות, ואם יעלה למידה זו, אז יהיה באמת מעדת ישרים, שהם מקבלים את כל ענייניהם בתכלית השיווי. זה אדם שהוא בכלל אין לו תנודתיות במובן הפחות של המילה. הוא לא כל הזמן נע ככה ויקוים חסד ומשפט עשירה לך השם הזמרה, עם חסד עשירה ועם משפט עשירה. זה הגמרא שם על דוד. שבין חסד, בין משפט, אני... ודווקא עכשיו, הרב עושה לנו, נותן לנו מתנה גדולה, הוא לוקח עכשיו, אומר, נגיד שהגעת למידת ההשתוות, כן? בוא נתבונן על הרע, תראו את האוצר הזה, איזה אוצר זה בן אדם שמגיע למידת ההשתוות, וזה מדרבן אותנו להבין בכלל את כל מיני סוגיות בענייני כבוד, אגו. ודווקא כשבאים למידה זו, תוכן הכבוד הרוחני, כבוד האמת, חי ובנשמה. כי אין דבר שבמינו שיהיה מחריב בו, שהוא השיג של כבוד המדומה. וקל וחומר שלו צורך הבוז כדי להשפיל דעתו. על ישרי לב כאלה, הקשורים בקשר החוכמה העליונה, משקיפה את כל העולם כולו באור האמת הברור, נאמר כבוד חכמים מנחלו. בהפוך על הפוך, אתה מקבל הכי הרבה כבוד שם. שווה. כן? למה? למה? הוא מסביר את זה קודם כל כמעט מתמטית. כבוד רגיל הוא כבוד שהוא, אתה מקבל אותו ממישהו, כן? הוא תלוי בו, באיזושהי מידה, נכון? אתה תלוי בו, כן? צריך את המילה שלו, אתה מושפע מהמילה שלו. אם הוא יגיד אחרת, אתה תגיב אחרת. יש פה מערכת יחסים. אדם שהצליח להגיע לזה שהוא באמת לא תלוי במערכת יחסים החברתית, כן? הכבוד אצלו הוא בלתי, הוא נשען על האמת, זהו, רק על האמת.
כבוד עצמי.
כן, זה נקרא כבוד עצמי. אין דבר שבמינו שיהיה מחריב בו. וכל עוד אדם באיזושהי מידה, יש בזה מן הסתם מיליוני מדרגות, כל אדם באיזושהי מידה הוא עם הכבוד היחסי החברתי, אז בכל רגע נתון יש דבר שיהיה מחריב, דבר שבמינו שיהיה מחריב בו. זאת אומרת, תן דוגמה פשוטה, אדם יכול, אותו אחד שאמרנו בבית כנסת של אבא שלו, אז בא אליו חבר של אבא שלו, אבל אחרי זה כשהוא ניגש להתפלל, הוא ראה אחד ישן ככה, מעולף, כן? ביד זה, אז יש, וגם אם זה לא יקרה, זה אפשרי. זאת אומרת, זה לא, מה? זאת אומרת, אתה עכשיו, וואי, בוא למישהו אמר לך, בוא נדיברת, מקסים, כן? אתה קיבלת עכשיו בנת כבוד לבריד, כן? אתה הולך לזה, אתה רואה מישהו נרדם, חרב כל השיחה שלך, כן? אתה כל המנה, מישהו אוכל לך את המנה מול הפנים, כן? עכשיו, אבל זה לא רק בגלל שזה קורה, גם אם זה לא קורה זה ככה. למה? כי אתה יודע, יש אופציה, האופציה עצמה היא לוקחת לך חיות. יש אחד הדברים, מתארים את חוויות, את מצוקות בני הנוער היום, אחת המצוקות הקשות, איך אומרים, זה שאתה מעלה סטטוס ואין תגובה. לא ש... זה מילא, כאילו מישהו מסתער עליך, מילא, אין תגובה. זה כאילו... עכשיו זה רק מראה לך כאילו את התלות, כאילו. אומר, אפילו אף אחד לא אומר כלום, זה כבר, אתה אומר, רגע, הוא יכול להגיד לי ככה, הוא יכול להגיד לי, למה הוא לא אומר, מי אומר, למה? אתה תלוי, אתה כאילו, תלוי באוויר. אז אומר, אדם שמצליח להגיע למידת ההשתוות, אז הוא בכבוד האמת. הדבר היחיד שהוא נשען עליו, זה רק מה שיש לו, רק מה שיש בו. וזה כבר משהו שהוא יוצר שלווה אדירה בנפש. עכשיו אני אומר את זה לא בגלל שאנחנו במידת ההשתוות, אבל כן יש בנו, במידות ראייה, הרב הרבה מדבר על זה, שבכל אדם זה מה שנקרא חוק כלים שלובים כאלה. זאת אומרת, אדם צריך 100% כבוד. חייבים. יחסי אליו אני מתכוון. כן? אדם חי עם כבוד. אין, אי אפשר לחיות בלי כבוד. כבוד זה מס, זה כמו חמצן. עכשיו, אבל... השאלה ממה יהיה מורכב ה-100% הזה, זה בחירה. עכשיו, וזה תמיד, אבל זה משחק של 100%. ככה במידת ראייה בדלת שם, הוא עושה את החשבון הזה. זאת אומרת, אם אתה אוהב מה שאתה עושה, שמח מה שאתה עושה, מלא מה שאתה עושה, עד כדי כך שאתה ממש בהתבודדות כלפי זה, אין לך, לא אכפת לך בכלל מה מישהו אחר יגיד או לא יגיד, בכלל לא מעניין אותך, אתה לא בעד זה, זה כבוד, נגיד, נקרא לו כבוד עצמי, נגיד ש 60%, שיחקת אותה, 60% אתה בכבוד עצמי. אז כל 40% האחרים תצטרך השלמות הכנסה. פה מילה טובה של מישהו, שם איזה פרגון, שם איזה זה, הגעת למאה. זה לא שאדם מחשב את זה, אדם לא הולך את זה. ככה זה עובד, כאילו. זה כל מה שהשלמות, לא זוכר את לשון הפסקה שם, הפנימית חסרה, כן הטבע נוטה להשתלם לצד חוץ. זה ככה, אתה צריך להשלים. אין, אתה חייב כבוד, כבוד זה הכובד שלך, זה תחושת כובד, זה אתה שווה משהו. אתה יש לך איזה משמעות בעולם, אתה חי, אתה לא נוצא, אתה כבד. שאלה מאיפה אתה מקבל את הכובד, מה מרכז הכובד, כן? אז זה לא שאלה, זה לא רק או מבחוץ או מבפנים. זה מערכת איזונים כזאת. כמה שאדם יותר מלא מבפנים, הוא פחות צריך את הבחוץ. צריך קצת את הבחוץ. גם אם דיברנו, הוא לא במידת ההשתברות, אבל צריך קצת את זה. צריך פה ושם, צריך מדי פעם, איזה מילה טובה או הפוך, איזה ככה דקירה קלה. וזה עוזר לו ככה לגבש את הכבוד שלו. לצערנו, אם פחות, אז לכן הטכנולוגיה היום היא באמת הרסנית בהקשר הזה. כי אדם, הנורמות הבסיסיות של אדם סתם, לא ילד שרודף כבוד. הנורמות הכי בסיסיות מעודדות 100% כבוד חיצוני. ושוב, אני אומר, ילד תמים, נכנס לתוך התרבות. הנורמה הכי בסיסית, מישהו אמר לי שהמילה הכי, שהכי השתמשו בה בפייסבוק ב-2013 זה סלפי. שזה, מה זה סלפי?
צילום עצמי.
צילום עצמי, אז הוא גם חידש לי את זה. הוא אמר לי, שישבתי אחד, זרק עליי את כל הזה. זה נורא, כאילו אתה, זה נראה ככה, ככה זה. אתה כל היום מתעד את עצמך, מצל את עצמך, ושולח, לבדוק, מה אומרים, מה אומרים. פשוט, אני אומר, ילד פשוט, לא אחד שהוא סובל מבעיות איזה, בכיתה, אין לו... סתם, ככה עושים. כולם עושים. זה שזה הופך להיות סטנדרט, זה דוחק. זה מתוך 100%, אתה יודע, 80% אתה מטפל, תחזק את הסטטוס שלך. אז יוצר מצוקה, מחסור אדיר בכבוד פנימי. ככה. והפלטפורמה עצמה יוצרת את זה. הוא סיפר לי איזה סיפור מעניין, אני לא יודע אם זה נכון, אבל מה נשמע אמין? שעכשיו יש איזו טכנולוגיה של תמונה שמתקלה. עוד לא, פייסבוק מנסים לקנות את זה. עכשיו הם קנו את וואטסאפ, עכשיו הם מנסים לקנות את זה. שזה כאילו, נגיד אני שולח לך תמונה, יש לך 10 שניות לראות אותה. אם לא, מה זה גורם? שאתה תפסיד את התמונה? זה גורם שאתה חייב לראות את התמונה מיד. אז מישהו פיתח כזה דבר והוא בינתיים מתמקח על זה. מישהו יש לו כסף קצת, שיקנה את זה, ירוויח יופי. כן? כמה מיליארדים ואתם... אתם, כן, יש לכם חיים יופים. המציאות כזאת היא באמת פגיעה אנושה ביכולת בכלל לדבר על כבוד רוחני. יכולת לחוות כבוד רוחני. בכלל לא ב... זה, עכשיו, זה דבר שבמינו... סליחה. ודווקא כשבאים למידה זאת, תוכן הכבוד הרוחני, כבוד האמת, חי ובנשמה. כי אין דבר שבמינו שיהיה מחריב בו. אין בכלל את החשבון הזה. 100% כבוד עצמי. תגיד שיש דבר כזה. לכן כתוב, כבוד חכמים ינחלו. מישהו חכם, שהוא השיג של הכבוד המדומה, השיג של הכבוד המדומה, הכוונה שזה הבאג, אפשר להגיד, של הכבוד המדומה, שהוא נותן לך, למה הוא מדומה? הרי קיבלתי באמת כבוד, באמת מישהו מעריך אותי, למה מדומה? יש כבוד מדומה, אתה יכול להגיד, כי בן אדם חי בסרט, כאילו, אף אחד לא מעריך אותו, והוא לא יודע מה, שולח לעצמו אס-אמסים. אומר, אני משחק אותה, מספר דברים שאין בו, זה ודאי כבוד מדומה, אבל כבוד מדומה פה זה משהו אחר. כבוד מדומה זה שאתה נשען על משהו שהוא בעצם לא משענת. אתה כל הזמן תלוי במשהו שהוא בעצם אתה לא... אתה כאילו תופס אותו ואתה לא תופס אותו. כאילו נאחז בו, אבל הוא חומק לך באצבעות. זה נקרא כבוד מדומה. הוא לא אשלייתי. וזה כל כבוד. כל כבוד שבא מהחברה הוא כזה. בהקשר של הפסקה פה. וקל וחומר שלא צורך הבוז כדי להשפיע, הוא לא צריך את זה. ועל ישרי לב כאלה הקשורים בקשר החוכמה העליונה, המשקיפה על כל העולם כולו באור האמת, קודם כל הם יכולים להיות חכמים. משוחררים מכל החשבונות, מכל החנופה, מכל האינטרסים, משוחררים, בכלל לא שם. יכולים באמת לחשוב, נקי, צלול. עליהם נאמר, כבוד חכמים ינחלו. עכשיו זה ראשי תיבות, נכון? כבוד חכמים ינחלו, כוחם מתגבר ודומייתם נפלאה. משחק מילים, ראשי תיבות כוחי, כבוד חכמים ינחלו, זה כוחי. זאת אומרת, אנשים עם עוצמה מאוד מאוד גדולה, בגלל ששוב, הכל מבפנים. אז זה ראשי תיבות כוחי, וסופי תיבות דמי, דמו, דמו. לשון דממה, והם לא מדברים. טוב, הם לא, אין להם צורך לדבר. לא... דם יכול להיות בשקט כשהוא... הוא באמת לא זקוק לשום... זה. אתה רוצה, תשאל, אבל לא... סתם ככה. דומיית תהילה, גיבורי כוח עושה דברו. טוב, מה, איך אנחנו עם השעון? אני מתנגש פה במישהו, אה? כן. טוב, אני מצטער על האיחור, באמת. אשתדל להשתפר.
למה תהיה כאילו הדיבור על הכבוד הזה, מזכים לנו את
הדבר הזה שדיבור על הכבוד? איך הדיבור על הכבוד? איך זה מתכתב? איך זה מתחבר? זה, במידת ההשתבות, אדם הוא בכבוד האמת. זה נקרא כבוד אמת. בשיא, בשיא שלו.
בשיא, מה זאת אומרת?
מידת ההשתבות זה אדם שנשען רק על הכבוד שלו.
ולא צריך את הכבוד של הכבוד.
בכלל לא, שום תנודה, לא לפה ולא לפה.
אז מה מחדש בסוף פסקה לבין
עניין
הכבוד
כאילו? הוא חושף את העומק של המדרגה הזאת. כמו תמיד, הרב תמיד אומר, תמיד הוא מתעקש איתך שבסוף אתה לא מפסיד כלום. לא רק שאתה מפסיד כלום, אתה מרוויח. וזה בסוף. נכון, אומר פה, הרי אנשים מחפשים כבוד, נכון? ברור שבמידת השתוות יש הכי הרבה כבוד. אבל אי אפשר להגיד את זה, כי זה מכשיל את התהליך. למה יש הכי הרבה כבוד? אז הוא מסביר לך פה, למה בסוף, שורה תחתונה, בעומק, ברנטגן של כבוד, אפילו במושגי העולם, כאילו, הבן אדם הזה הוא עם הכי הרבה כבוד. כן? אבל שוב, זה... עבודה פנימית מאוד מאוד מזוקחת כדי להגיע למצב הזה.
למה,
כן.
למה
אף כל איזה
כבוד מדומה? כי בהתחלה אמרנו שזה לא באמת כבוד מדומה, זה כן בונה אותך, ולמה בסוף אתה, אז... למה הוא שותק בסופו של דבר אותו בן אדם?
נכון, אז יש לי חידוש, שאנחנו נעזרים הרבה, בהרבה דברים שהם מדומים. אנחנו, ואין מה להתבייש בזה. בעיניי זה, הפסקה הזאת מרגיעה אותי, אני לא חצי... חוץ מהסוף. אבל... אבל... ברור שכשאדם לומד תורה, והוא מנסה לברר את האמת עד הסוף, אז הוא מדקדק ומדקדק ומדקדק, מגיע להרבנות כאלה בפנימיות, בנפש, בזה, בעצמיות, שהוא דורש את זה. ואז הרב כאילו מחזיר אותנו למציאות, והוא אומר, במציאות, ברור שהשאיפה היא לשם, וברור שאני לומד, ההגדרות שלי הם מסתכלים על האופק הכי הכי נקי והכי הכי ישר ואמיתי. בדרך, אני הולך דרך הרבה מדרגות של דמיון. חייב להיות ככה, אין דרך אחרת. ואני צריך להיעזר במדרגות האלה. המדרגות האלה תומכות בי. כמו קליפה, נכון, יש מושגים של קליפה ופרי. אנחנו יודעים שבטבע קליפה זה אחלה. מצוין לפרי, נכון? זה מגן עליה, זה שומר עליה, זה נותן לה לגדול בשקט. אז למה? הקליפה, מה זה קליפה? קליפה זה טוב. זה נכון. מצד שני, אף אחד לא אוכל קליפה. כמעט, חוץ מקליפות מאוד, שזה עניין בפני עצמו. אבל נגיד, מה?
בלמאות.
אבל... זאת אומרת שהקליפה היא דבר חיוני, או במילים שהדמיון הוא דבר מאוד מאוד חיוני. בדיוק כמו שאני, בדוגמה הפשוטה אנחנו מבינים את זה הרי, כן? שילד הוא חי את רוב זמנו בדמיון. אין לי, אני לא חושב שזה דבר רע, אני לא חושב שהוא זה, אני לא מסתלבט עליו, אני לא גם מנסה לזרז את זה. לא, מצוין. כרגע הוא חי את המציאות, הוא מתפתח בדרך דמיונות. הבן שלי שבוע שעבר אמר לי, לא יודע איך הגענו לזה בכלל, הגענו לזה לא דרכו, כי אני לא מנהל איתו שיחות כאלה. גם פרשת שבוע, אדם שבת. כי לא איראני אדם וחי. אז שאלתי אותם, שיגעתי את הילדים שלי הגדולים, כשאחרי זה אומרים לראות פני האדון, אז מה, למשה לא, אומר לא איראני אדם וחי, אחרי 20 פסוקים אתה אומר לראות פני האדון, מה העניינים? קיצר התחיל ויכוח כזה וזה, הבן שלי בן 5 יושב וזה, ואז הוא אומר, שאלתי אותם, אפשר לראות, אי אפשר לראות, לא משנה. ואז הבן שלי אומר, בטח שאי אפשר לראות, יש עננים שמסתירים. זהו. עכשיו, הוא חי בדמיון נטו, מעולה. האמונה אצלו שנים על שנים היא דרך הקליפה של הדמיון. מתפתחת, מתחדדת, מתחזקת, על הכיפק. יבוא יום, אני מקווה ש... אני אקלף אותו קצת, כן? אבל יש הרבה דברים, זה טבעו של עולם. אנחנו בשאיפת התקדמות, שאיפת כילוף שכבות של דמיון ולעבור יותר לנקודות יותר עצמי. אבל לזלזל בזה, זה הרב רחוק מלזלזל בזה. יש הרבה מקומות שהרב כותב שכל מדרגה באמונה חייבת לעבור דרך דמיון, וזה טוב, ואל תיבהל מזה, אומר אדם מתחיל ללמוד פנימיות, כולו דמיונות כאילו. בסדר, מה חשבת? מתחיל בדמיונות, דמיונות מתחילים לתת לך איזושהי תמונה ראשונית כזה מאורפלת, אתה נאחז בכל מיני חלקים, ואתה מפרש אותם בצורה הזויה וזה וזה. לאט לאט. מתחברים, זה, פתאום אתה מבין איזה משהו, פתאום זה, לאט לאט אתה מזיז משהו, נפטר מזה. ככה זה עובד.
מה העניין של השקט, של הדומניה?
אנשים פנימיים, לא זקוקים לדיבור. דיבור, רוב הכוח שלו, לא מדבר על דיבור של תפילה, או של התבודדות, או של, לא יודע מה, רוב, הוא חברתי. אדם שהוא מחוץ לזה, הוא פחות משתמש בדיבור. לא... פחות זקוק לו.
אני נראה, השפיע, כאילו...
השפיע סיפור אחר, אמרנו, אבל זה לא הדיבור. שדומיה. אנשים שמשפיעים הרבה פעמים בלי מילים. טוב, אני לא הייתי... שוכים תהיו